טוב, נתחיל פרק נון גימל. מחר יש יום עיון ואני נותן שיעור בארבע וחצי ביום העיון, אבל שיעורים רגילים לא. כבר ביארנו בחיבור גבורות השם כי לא היה דבר אחד בגאולה ראשונה במקרה, רק הכל בעצם ובכוונה. זאת אומרת שצריך להתבונן בכל אחד מן הפרטים של גאולת מצרים, כי מן הפרטים שבגאולה ההיא נוכל ללמוד הרבה דברים על הגאולות האחרות העתידות לבוא עלינו. ולכך, מתוך ההנחה הזאת, יש פה ספרים, מתוך ההנחה הזאת, מה שתמצא בגאולה הראשונה שהיו הגואלים שניים שהם משה ואהרון, אל תאמר כי היה זה במקרה. כלומר, מתוך ההבנה הזאת יש להתבונן ולהבין מדוע גאולת מצרים נעשתה בשניים, גם על ידי משה וגם על ידי אהרון. יש משהו ללמוד מזה, לא רק לגבי אותה גאולה אלא גם לגאולה העתידה להיות, שדווקא הגאולה נעשתה על ידי שני האחים האלה, משה ואהרון. וכאשר יצאו ישראל ממצרים, אז היו ישראל לעם, כמו שביארנו והערכנו בזה בחיבור גבורות השם, שכידוע המהר"ל הקדיש את הספר הזה גבורות השם ליציאת מצרים. אז שם הוא מפרט ומסביר מאוד את המהות של אותה גאולה וכל הפרטים שקשורים אליה. וכל עם, מצד שהם עם, יש להם חיבור אחד. הוא מתחיל לברר את הדברים. זאת אומרת, כל עם ועם עם יש לכל עם יש צורה מיוחדת, והם משותפים באידאל אחד. עם זה מלשון עם, להיות אחד עם השני. אז במה בתוך עם האנשים אחד עם השני? קודם כל חיים ביחד, אבל גם יש להם מטרה, מה? מכנה משותף, וגם ייעוד, דבר שמחבר את כולם להיות בעלי צורה אחת, בעל ערך אחד. מה? נכון, נכון, חיבור אחד זה אופי אחד, יפה, נכון. וראויים שיהיו מתאחדים ומתקשרים חלקי העם זה בזה, עד שלא יהיו נפרדים. וזה בדיוק ההגדרה של עם. ההגדרה של העם זה המסוגלות שלהם להיות, להרגיש, לחוש, שייכות אחד לשני, גם באופן אנושי פשוט, גם באופן חברתי, אבל גם באופן אידיאלי, כזה שמרגישים שכשהם ביחד הם באמת שייכים לאותו אופי, לאותו ערך, הם מרגישים שייכות. וכאשר הם מתאחדים ומתקשרים החלקים, הרי בעם יש חלקים רבים, יש איברים רבים, יש אנשים רבים, בעם ישראל בכלל יש שבטים רבים. אז מה עושה שכל האנשים האלה שחיים ביחד וגרים באותו מקום, הם בכל זאת מהווים לא רק אוסף של בני אדם, אלא הרבה מעבר לזה, שאפשר להגדיר אותם הגדרה כוללת של עם. אז אומר המהר"ל, וכאשר הם מתאחדים ומתקשרים. מתאחדים זאת אומרת שיש להם דבר אחד משותף. מתקשרים זה אומר שהם יכולים, מסוגלים להיות שותפים. וכאשר הם מתאחדים ומתקשרים החלקים, עדיין בשביל זה אינם נקראים עם אחד, רק שדבר זה גורם שאינם מחולקים, שאם היו מחולקים אינם ראויים כלל להיות עם אחד. זאת אומרת, זה היסוד, זה הבסיס, זה המינימום. בלי היסוד הזה שהזכרנו, שיהיו מתאחדים ומתקשרים ביחד כל החלקים, אז בכלל אי אפשר להתחיל לדבר על עם. זה עוד לא הכל, אומר המהר"ל, תכף הוא יאמר מה כן עוד צריך, אבל בלי זה אין על מה לדבר. אם אין פה הרגשה של שייכות, הרגשה של חברותיות, אז בוודאי שלא, זה לא שייך. לא מוכנים לגור אחד עם השני ולהרגיש חברים אחד לשני ולעזור אחד לשני ולהרגיש בכלל שהם בעלי אותו אופי, אז אין על מה לדבר. וכנגד זה היה אהרון, זה היה תפקיד של אהרון, הדבר הזה, מה שעכשיו אנחנו מסבירים, שכדי להיות עם צריכה להיות ההרגשה הזאת של השייכות לאותה יחידה. אז זה היה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום בין איש לחברו, עד שהיו ישראל מקושרים, מחוברים, בלתי מחולקים זה מזה. אם כן, מה בעצם זה אהרון? דבק. הגדרת אהרון, התפקיד של אהרון, אהרון זה דגם כזה של הדבק הפנימי שצריך להיות בין החלקים השונים של עם. יש איזה כוח כזה בפנים, בתוך עם ישראל, כוח שדואג שיהיה דבק. זה הכוונה שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, לא רק במובן הפרטי. אתם שמים לב שהמהר"ל כאן מייחס לאהרון לא רק את התפקיד שבדרך כלל מייחסים אליו, של שהוא היה מונע משני נשים להישאר במחלוקת, כן? ברור שהיה לו תפקיד כזה, כשאנשים היו רבים אחד עם השני, הוא היה בא, עוזר להם, כן? אבל פה המהר"ל מעלה את הדבר הזה למדרגה גבוהה מאוד, כי הוא מסביר שבעצם בכל עם צריך להיות כוח מדבק, שיש שלום פנימי בתוך העם. שלום במובן של תחושת שייכות לגוף אחד, כן, כמו גוף שלם. לכן זה מידת השלום, שהאיברים לא רבים אחד עם השני ולא מתפרקים אחד מן השני, אלא מרגישים ששייכים אחד לשני ורוצים לחיות אחד עם השני ולשתף פעולה אחד עם השני. זה היה תפקידו של אהרון, עד שהיו ישראל מקושרים, מחוברים, בלתי מחולקים זה מזה. אם כן, ביציאת מצרים אהרון צריך למלא תפקיד מאוד מרכזי, ונסביר למה. למה זה דווקא, כי המהר"ל בא להסביר לנו, כן? התפקיד של שני הכוחות האלה, משה ואהרון, ביציאת מצרים. אז הוא אומר, אהרון זה התפקיד המחבר, זה התפקיד המקשר. כי הגלות פוגעת בזה. הגלות פוגעת בהרגשה של השייכות, של החברות, של האחווה. היא פוגעת בזה. העבדים הם לא דואגים אחד לשני, כל אחד לעצמו. העבדים כל אחד דואג לעצמו, אין לו אפשרות ללכת ולהתעסק עכשיו בלעזור למישהו אחר, בקושי הוא יכול לעזור לעצמו. אז העבדות זה מציאות מאוד פירודית. את אתה לא יכול לעשות עם של עבדים, אי אפשר. העבדים הם מאוד פירודיים, כל אחד עצמו רוצה קצת לאכול וקצת לנוח, ולא מעניין אותו מה שקורה, שהשני יעבוד, העיקר שאני אוכל לנוח, אכפת לי שהשני יקבל מכות, העיקר שאני לא מקבל מכות. ככה זה עובד אצל העבדים. אצל העבדים אין הרגשה כזאת של הביחד. ואהרון, הוא היה צריך לפעול בתוך העם את המדרגה הזאת, כדי שמדרגת עם ישראל תתגלה, היינו חייבים בתוך העם כוח כזה מלחד, כוח שפועל לחבר בין כל החלקים. ובפרק כמה דסנהדרין נאמר, תורת אמת הייתה בפיו, זה נאמר על אהרון, במשה כתיב ומשפטיו עם ישראל. משה אמר ייקוב הדין את האר, אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין איש לחברו, שנאמר בשלום ובמישור הלך איתי. עד כאן הרי לך כי אהרון היה הקישור בין החלקים, עד שהיו מתחברים ומתקשרים יחד. רואים אם כן שהכוח הזה, הכוח של אהרון, הוא עכשיו לא להעמיד את הדברים על מידת הדין, אלא על מידת החיבור, על מידת האהבה. זה היה תפקידו של אהרון, שאחד יואב את השני, שאחד ירצה לחיות עם השני. זה, אם כן, התפקיד של אהרון זה לדאוג לשלום הפנימי בחברה.
זה למעלה המדרגה הראשונית של התאגדות, לא?
בדיוק. המדרגה הבסיסית, היסודית, הבריאה, שאנחנו מרגישים אחים. עוד לפני כל הדברים הנוספים, קודם כל, אחים אנחנו. בין שאנחנו שייכים לשבט הזה או לשבט הזה, לדעה הזאת או לדעה האחרת, לתפיסה כזאת או לתפיסה אחרת, קודם כל מרגישים שייכים לאותו עם, שייכים אחים, מרגישים אחים. אם אין את זה, אין עם. כן,
זה היה באמת התפקיד שלו? זה
היה
משהו שבאמת
הוא
היה צריך לעשות?
זה באמת היה תפקיד. אתה שואל ככה, האם זה היה מצד האופי או מצד התפקיד? אתה שואל. אז התשובה היא שזה כמובן שניהם. זאת אומרת, זה התפקיד, כי האופי של הכהנים זה האופי. מה האופי של הכהן? האופי של הכהן זה לכפר על כולם. כמו שעל פנחס, ויחפר על בני ישראל. זאת אומרת, שכולם ירגישו שהם שייכים, שלמרות שזה כזה וזה כזה, זה צדיק וזה חוטא, כולם באים לבית המקדש. והכהן מוכן לחפר על כולם. זה גם היה האופי שלו, המברך את עמו ישראל באהבה. ככה הכהנים מברכים. הם מברכים את כל העם באהבה. הם לוקחים חסות על כל עם ישראל, מברכים את כולם ברכת כהנים, וישם לך שלום, יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. על כולם, ברכה כוללת על כולם. וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. זה התפקיד של הכהנים, ודאי של הכהן הגדול, וזה גם היה האופי שלו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זאת אומרת, באופן כללי, אהרון ודאי היה מתאים לתפקיד שלו מצד האופי שלו, והוא גם הוציא את זה לפועל. ככה הוא פעל. הוא בעבוד דרבי נתן, רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר? ורבים השיב מעוון, ככה כתוב בנביא מלאכי באמת, מלמד שהיה אהרון מהלך, אם פגע בו אדם רע או רשע, נתן לו שאלת שלום. כלומר, אהרון לא היה נמנע מלהגיד שלום גם לאדם רע או רשע. למחר ביקש אותו האיש ללך ולעבור עבירה, וכן אמר, אוי לי, איך אשא עיניי ואראה את אהרון, בושתי ממנו שנתן לי שלום. נמצא אותו האיש נמנע מללך לעבור עבירה. כלומר, הייתה לאהרון שיטה חינוכית מעניינת, איך מונים מבני אדם לעבור עבירה, על ידי שמרים להם קרבה.
אבל לא היה
אסור
לומר
לרשם
שלום?
נו, אז מה אתה אומר? שאהרון לא ידע את זה.
הוא ידע. הרשע הזה קצת צדיק, לא?
מה?
הרשע הזה הוא קצת צדיק. הוא מגיע לרמה כזאת שמשלום הוא מצליח לא לעשות עבירה.
כן.
הוא היה מסתכל מזה.
כן, אבל זה בדיוק... מה?
אתה מסתכל מהפנים, לא מהחוץ.
אז כמובן, זה שיטה מיוחדת. באמת, זה בדיוק... זה המהר"ל רוצה להוכיח שאהרון הייתה לו שיטה. השיטה הייתה שמתוך שאתה מראה פנים שוחקות, צבר פנים יפות, יש לאדם הרגשה של שייכות, תחושה של שייכות, ואז מתוך תחושת השייכות הוא כבר מתבייש, הוא כבר עושה חשבון. אם אתה מתעלם ממנו, איש באמונתו יחיה. ככה אומרים? לא, לא. חבקוק אומר צדיק באמונתו יחיה. ככה אומרים דווקא האנשים הלא מתוקנים. מה זאת אומרת? כל אחד יחיה בעולם שלו, וכל אחד עושה מה שבא לו, ומה אכפת לך מה שאני עושה? תעשה מה שאתה רוצה, אני אעשה מה שאני רוצה. אבל אהרון הבין שזה בדיוק יסוד הקלקול. ההרגשה שאין לנו שייכות אחד לשני, ואין בינינו ערבות, וכל אחד בחלקו ובעולמו, אז זה מאפשר לכל אחד לחשוב שאין לו שום אחריות כלפי השני. אז מה אהרון עשה? הוא פיתח את תחושת החיות של אחד כלפי השני. אם אני אומר לך שלום, זה אומר שבינינו יש קשר, זה אומר שבינינו יש יחס, זה אומר שאנחנו קשורים אחד לשני. מתוך מה הוא הרגיש בושה אותו רע או רשע? מתוך שאומר, אם אהרון אומר לי שלום, זה אומר שהוא חושב שאני באמת שייך לעולמו. מה, אני, זה לא יפה, הוא באמת חושב שאנחנו חברים. ככה הוא כנראה, הוא לא היה אומר לי שלום. זה, מה הוא רגיל? הוא רגיל שכולם מתעלמים ממנו, אף אחד לא מסתכל עליו. אז הוא יכול להמשיך לעשות את מעשיו, והוא אומר, ממה אכפת לכולם? אף אחד לא מתייחס אליי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ומה שבא לי, ומה, זה לא מעניין אף אחד. אתם מבינים איך מביאים חורבן לעולם? ככה מביאים חורבן לעולם. כשנותנים לאנשים לחשוב ולהרגיש שהם בעולמם ובכלל לא אכפת. אתה רוצה לקלקל, קלקל. אני בתוך שלי, אתה בתוך שלך. אני סגור בתוך החומות שלי, ואתה בתוך העולם שלך, ואין בכלל בינינו קשר. אז אדם כזה, זה אצלו מגביר את תחושת ההפקר. זה אצלו מגביר את תחושת ההפקר. כי בכלל אני לא קשור למה שאתה עושה ולמה שאתה, ולמה שאתה חי, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה זה משנה? אין לי פה שום אחריות. אבל אהרון, הוא ידע את הסוד הזה. אז מה הוא עשה? הוא עשה דבר עצום. הוא היה מחבר את כולם למרכז אחד. הוא היה נותן לכולם תחושה, מה זאת אומרת? אנחנו כולנו באותה סירה. מה אתה חושב, שאנחנו לא באותה סירה? אתה רוצה שאני אוכיח לך שאנחנו כולנו באותה סירה? בוא אני אוכיח לך. אם אדם הרג בשוגג, לאן הוא הולך? לעיר מקלט. עד מתי הוא נשאר שם?
עד מות הכהן הגדול.
אומרים המפרשים כי הכהן הגדול צריך לכפר על זה שבדורו קרה דבר כזה שאדם הרג בשוגג. כל עוד כהן הגדול לא ימות, לא תהיה כפרה על זה שאדם הרג בשוגג. כי למה זה ככה? כי הכהן הגדול צריך להזרים בעם הרגשה של החיות. מה אתה נוהג כמו פרא אדם? איך אתה לא נזהר בחיים של השני? אתה לא מבין שכולנו גוף אחד? וכשהרגת מישהו, אתה פגעת בגוף של עצמך? זה כמו אדם שקטע לעצמו את ידו? אתה לא מבין את זה? אז אני נכשלתי בתפקיד, אומר הכהן הגדול. ולכן הוא צריך, האיש הזה נשאר שם בעיר מקלט עד מותו של הכהן הגדול. הכהן הגדול צריך לכפר על זה. זה האחריות שלו. ואהרון הוא העלה את זה למדרגה עצומה. הוא לא נתן לאף אחד לברוח. לחשוב שהוא יכול לחיות שלום עליי נפשי. הוא לא נתן לאף אחד. ראה איזה רשע ששמה הולך לו שמה. אתם יודעים, בצד במדרכה שמה ליד הקיר. כן? והוא ישר טס אליו. לאן אתה הולך? בוא אליי אחי. שלום עליך, מה נשמע? אתם מבינים? זו שיטה מיוחדת. זה שיטת אהרון להגביר את הלכידות בתוך העם. שכולנו אחראים אחד לשני, ולא קורה שום דבר בתוך העם הזה שמישהו יכול להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. ככה הכהנים, ככה הזקנים היו באים להתוודות כשהיו מוציאים אדם הרוג ולא ידעו מי הרגו. זה אחריות של כולנו. בניגוד למחשבה המערבית שאומרת שמה פתאום, כל אחד לעצמו, אינדיבידואליות קיצונית כזאת, אכפת לי מה שאתה, כל אחד הזה, אתה מקלקל, זה בעיה שלך, אתה הפסדת את העולם הבא, אני הרווחתי את העולם הבא שלי, כל אחד עם העולם הבא שלו. כן,
שפותח את
החלות
בשבת,
אחד
כל הקהילה
אמר
להם
תנסו אחריו. עושה את זה כמה פעמים. זה מקרה אחד מה שאתה אומר. יש עוד מקרה, יש כמה מקרים כאלה שהוא ראה אנשים שהיו חוטים. פעם מישהו היה אופי לחם בפסח, באו להודיע לרב בערב בליל הסדר שמישהו פתח מאפייה ואופי לחם בפסח בליל הסדר. במקום ללכת לעשות סדר בביתו, הוא הלך אליו, הלך אני חושב שעתיים או משהו כזה ברגל, התייצב אצלו, הוא אמר לו, שאתה לא סוגר פה אני לא חוזר הביתה. לא נעים, פתאום הוא רואה את הרב הראשי לפניו, אומר אין אצלי סדר היום אם אתה לא סוגר פה את המאפייה. אז הוא סגר, מה יכול לעשות? אני אשב איתך פה במאפייה עד שאתה תסגור. סיפור ידוע. כן,
איך זה
מתיישב הגישה החיובי
הזה של אהרון להסבר מה ששמעו שלא לסגל על הרבשה בפנים? וחוץ מזה יש כאן מצד שני שהוא מורכב ובעייתי, שאם אתה נותן לחוטא להגיש שהוא בסדר כמוני, אז הוא לא מרגיש לא נורא, כולם מקבלים.
פה כתוב שהוא נתן לו להרגיש שהוא בסדר, הפוך. אתה רואה שהוא מתבייש. ההפך. אתה לא אומר לו בניגוד למה שמקובל, שאתה פוגש איזה חוטא ואתה קורא לו צדיק. זה לא מה שאהרון עשה. הוא לא קרא לו צדיק. הוא לא קרא לכל חוטאי צדיק. ההפך, הוא אמר לו שלום, אנחנו שייכים אחד לשני, ובמה שאתה מקלקל, תדע לך, גם אני אסובל. הוא לא קרא לו צדיק, הוא לא עשה ממנו צדיק. הוא אמר לו שלום, הוא נתן לו הרגשה של שייכות. טוב, מדרגות. מדרגות. זה מדרגות. מדרגה של אהרון היא לא מדרגה כזאת. לא אמרתי שהוא יוצא מן הכלל, אמרתי זה מדרגה אחרת. יש צד לפעמים שצריך להקפיד על אדם, ויש צד לפעמים שצריך להראות קרבה ויחס. גדולי ישראל אומרים שבוודאי בדורות האחרונים מה שמועיל זה רק קרבה ויחס, רק. והנה בגאולה הראשונה עובדה שזה עבד, כי היה צריך לבנות קומה של עם. פה אנחנו בדיוק מאמר על באיזה הקשר הוא אומר את הדברים הזה, כשהיה צריך לבנות את קומת עם. אתה לא יכול להתחיל לבנות קומת עם על יסוד של פירוד. חבר'ה, בוא נהיה עם, וקודם כל נשים בצד את כל מי שלא צדיק כמוני. נו, בוא נראה איך זה עובד בדיוק השיטה הזאת, איך תצליח לעשות מזה עם. אז זה בדיוק מה שהוא מסביר, שאנחנו ביציאת מצרים וצריכים לבנות את הקומה הבסיסית של שייכות לעם. אז איך עושים את זה? שני דברים, להגיד שאחר כך זה לא אומר שהוא לא היה מלמד והוא לא היה מעורר לתשובה, וכשאנשים היו מביאים קורבן לבית המקדש, אז ודאי הוא היה מביא אותם להגיד גם וידוי על מעשיהם. זה לא סותר אחד השני. הוכח תוכיח את עמיתך לא תישא עליו חטא, ואהבת לרעך כמוך, זה סמיכות פרשיות בתורה. שני הפסוקים האלה הם צמודים בתורה. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, ואהבת לרעך כמוך. איך זה קורה? למה בדיוק זה סמוך אחד לשני? כי אתה לא תוכל לקיים את האחד בלי לקיים את השני. אם אתה חושב שאתה יכול להוכיח מישהו בלי שלפני זה הראת לו שהוא בכלל שייך, אם הוא לא שייך אז למה תוכיח אותו? אם אני לא שייך, אם תבוא ותגיד לבן אדם שמע אתה לא יהודי, אז איך אתה צריך בדיוק תצליח להוכיח אותו על חילול שבת? תגיד ככה, תדע לך אתה לא יהודי, אתה מחלל שבת, אתה לא יהודי. איך אתה מחלל שבת? מה התשובה? הוא לא יהודי. זה תשובה פשוטה מאוד, לא צריך להסתבך הרבה, אין לו מה להסתבך. זה לא עובד בצורה כזאת. אם אתה רוצה להוכיח מישהו, צריך קודם כל שהוא ירגיש שבכלל הוא שייך, שזה יחול עליו. אם זה לא חל עליו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלו? תגיד, זה בכלל אתה לא שייך לעניין הזה, אתה בכלל לא בעניין, אתה לא בקטגוריה הזאת של אנשים שצריכים לשמור שבת. אחר כך אתה צועק עליו שהוא מחלל שבס. אז איך זה עובד בדיוק הדבר הזה? זה תרתי דסתרי. אז אהרון הוא ידע את הסוד הזה, שקודם כל צריך להוכיח לאדם שהוא שייך, צריך להכניס אותו בפנים. אחרי שהוא בפנים, אז תבוא ותגיד לו, אדוני, כיוון שאתה כל כך שייך, אז איך אתה עושה מסע כזה? והנה הוא עובדה שהאדם הזה הבין מעצמו. אוי לי, איך אשא עיניי ואראה את אהרון? כי הוא סומך עליי, כי הוא בטח חושב שאני בסדר, אני בן אדם טוב. אם הוא אומר לי שלום, הכהן הגדול פונה אליי באמירת שלום. אתם מבינים? זה לא סתם, מי זה היה אהרון? אהרון זה היה הכהן הגדול, הסתובב בתוך העם. מי, 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 מי בכלל? מה אתה חושב שאם כהן הגדול הייתה ככה זה? והוא היה הולך לאנשים, לוחץ ידיים, פילה פלוי.
אנשים זה
בחו
עליו
30
יום.
מה?
אנשים זה בחו על אהרון 30 יום.
כן. הנה הוא ממשיך, שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הולך אהרון וישב לו אצל אחד מהם ואומר לו, ראה בני, חברך, מה הוא עושה? מטרף ליבו, מחנק עצמו, תולש בשערו, ואומר, אוי לי, איך אשא עיניי בחברי, בושתי ממנו שאני הוא שזרחתי עליו. והיה יושב אצלו, אשר היה מוציא כל קינה שיש לו בליבו, שוב אצל, הולך אצל חברו, ועושה לו כך. וכשפגעו זה בזה, נשקו וחיבקו זה לזה, שנאמר, ויבקו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל עד כאן. כלומר, הוא היה מעורר כל אחד משני האנשים שרבו, הוא היה מעורר כל אחד לחשוב שבאמת השני רוצה בחברתו. הוא לא, הרי בדרך כלל מה קורה? מצד האמת, כל אחד יש לו עירורים כאלה, שהוא היה מאוד רוצה להשלים עם השני. אבל למה הוא לא משלים? כי השני לא רוצה. כן, השני לא רוצה. אני, אם זה היה תלוי בי, רק בי, מה זאת אומרת? בוודאי ש... אז אהרון ידע את הפסיכולוגיה הזאת. הוא היה מומחה לפסיכולוגיה של אנשים שצריכים לפייס ביניהם. הוא היה משתמש בהרבה שיטות, ואתה רואה שבאופן קבוע המגמה הזאת של אהרון הייתה חיבור, קשר, חברות, אחווה. זה אהרון. על משה ועל ידי משה היו עם אחד לגמרי, זה הצד השני, זה הקומה הנוספת. כמו שאדם, אב שאיבריו וחלקיו הם רבים, והם מתחברים כמו שהוא בגוף, לא נקרא שם אדם אחד עליו רק על ידי הנפש, שהוא צורה לאדם, כי הצורה היא אחת, ודברים אלו הם דברים ברורים מאוד, למי שיבין דברי חוכמה, ולכך היו ישראל על ידי משה לעם אחד, כי על ידי אהרון נתקשרו ולא היה פירוד ביניהם, ומשה היה מלך להם. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, לפי דרך אחת, הפירוש ויהי בישורון מלך, זה משה רבינו, והוא נחשב צורה לישראל, כמו מלך שנחשב צורה לעם. זאת אומרת, משה הוא הראש, אהרון הוא הלב, ומשה הוא הראש, העם הוא הגוף, אהרון הוא הלב. לכן הוא נשא את משפט בני, ונשא את משפט בני ישראל על לב אהרון, ומשה רבינו הוא הראש, המוח, שמרכז את הכל למגמה אחת, כל החלקים של הגוף ביחד. אבל עכשיו צריך לגייס את כולם להיות שייכים למרכז אחד. מי מרכז את הכל? מי הוא הפוקד על הכל? כמובן המוח, הראש, זה משה רבינו. הוא מלך. המלך הוא לא, הוא משתמש ביסוד שבנה אהרון כדי עכשיו להביא את העם למקום אחד. כן? באופן מסוים נכון. נכון, באופן מסוים נכון. לפיכך היה כל דבריו של משה במשפט, כמו המלך, אשר נאמר עליו, מלך במשפט יעמיד ארץ. ואבין הדברים האלו מאוד, ולעתיד תהיה הגאולה גם כן על ידי שניים. או, וזה רצה להגיע המהר"ל, שכמו שבגאולה הראשונה הגאולה הייתה צריכה להיות על ידי שניים, שכל אחד מילא תפקיד משלים, אהרון בנה את היסוד על החברתי הבסיסי, ומשה רבינו גילה את הצורה המשותפת והייעוד המשותף של העם. אותו דבר לעתיד לבוא, ולעתיד תהיה הגאולה גם כן על ידי שניים. האחד הוא המלך המשיח, שהוא יהיה מאחד ישראל, ראו כמו צורה, שעל ידו נעשה אחד, כמו שהיה משה, וכך יהיה מדרגת המלך המשיח. והשני, אליהו, שלא יהיה עניינו, רק לחבר ולקשר ולסדר את ישראל, הכל בחיבור אחד, שנאמר, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. במה מתעסק אליהו הנביא? חיבור, קשר, אהבה ואחווה בין אבות לבנים, בין בנים לאבות, בין כולם לכולם. זה התפקיד של אהרון, שזה התפקיד של אליהו. ומלך שמוביל את הכל למגמה אלוקית כוללת, זה תפקיד המלך, ראש בזמן בגאולה הראשונה משה רבינו, בגאולה האחרונה מלך המשיח. זה ההקבלה. טוב, גמרנו בדבר טוב, במלך המשיח שיתגלה במהרה בימינו, ויבשר לנו ישועות ונחמות, אליהו הנביא, אמן כן יהיה רצון. טוב, שנה הבאה בעזרת השם אנחנו עוברים לספר אחר, נעבור נתיבות עולם באלול. מה?